שבגרוש החור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. בשלושת הפרקים הבאים נשמע את הסיפור המרתק של עליית האוליגרכים ברוסיה. מה גרם לעם הרוסי לזנוח עשרות שנים של שאיפה לקומוניזם אידיאלי ולרדוף אחרי החלום הקפיטליסטי? מה גרם לקומוניזם להיכשל כל כך? ולמה החלום הקפיטליסטי יכזב גם הוא? מי היו האנשים שהצליחו להתעשר? ואיך הם עשו זאת? כשהתחלתי את המחקר לפרק, חשבתי שהתשובות לשאלות האלה פשוטות. היום אני מבין שמדובר בתהליכים כלכליים שערכו שנים, מלאים בכוונות טובות וברצון טוב של הממשל. ובכל זאת, בסוף שנות ה-90, קבוצה של אחדים החזיקה חצי מהמשק הרוסי, ושלטה בתקשורת ובפוליטיקה הרוסית. היו אלה האוליגרכים. סיפורם של האוליגרכים מתחיל במרץ 1985, כאשר עולה לשלטון גורבצ'וב בברית המועצות. ברית המועצות הייתה מעצמה ענקית, שהשתרעה על 15% משטח העולם. היא הייתה מעצמה גרעינית ובעלת כוח צבאי גדול. היא הורכבה מ-15 מדינות שהיו חלק מברית המועצות, ועוד כ-20 מדינות לוויין שנשמעו לפקודות שהתקבלו ממוסקבה, בעיקר בנושאים כלכליים ומדיניים. עם זאת, ברית המועצות בשנת 1985 הייתה חולה כלכלית. למעלה מעשור של כיפאון כלכלי הפכו אותה למדינה בפיגור. בעוד שבמערב רמת החיים עלתה ועלתה, מוצרים חשמליים ורכבים הפכו למוצרי צריכה בסיסיים, ומהפכת המחשוב הגיעה לבתים הפרטיים. בברית המועצות הדברים נראו לגמרי אחרת. גורבצ'וב היה התקווה של מיליוני הצעירים שחלמו על שינוי. בכדי להבין קצת על איך נראו החיים ערב עלייתו של גורבצ'וב לשלטון, ביקשתי מבוריס סינדלר, אבא של אלי, חברי למשרד, שיספר לי על החיים בברית המועצות. בוריס עלה בשנות ה-90 לישראל, וכיום הוא מהנדס אלקטרוניקה ומנהל. בשנת 1985 הוא היה בן 22, ועבד כטכנאי מכונות CNC. שאלתי את בוריס איך נראו החיים ברוסיה בתחילת שנות ה-80. אילו מוצרים היו בחנויות ואילו היו חסרים?
בחנויות באמת היה בעיה מבחינת אוכל בשרי, אבל מוצרי חלב היו, נכון שלפעמים היינו צריכים לעמוד בתור. לדוגמה, אני זוכר, אני ואשתי היו קמים ב-6 בבוקר, היינו קופצים ברחוב איזשהו כמה מאות מטרים מהבית שלנו, היו מביאים לנו חבית של חלב, והיינו עומדים בתור, והיינו קונים 6 ליטר חלב. במחיר לא יקר, אבל משש ליטר אלו, אני זוכר שאשתי הייתה מכינה לבנה, ומהשאר החלב זה נכנס לתוך הדייסות, לכל מיני חלב שתייה וכולי. כלומר, זה היה פעם בשבוע, היינו קונים 6 ליטר חלב.
אבל באותה תקופה, נגיד בשנות ה-80, בישראל, אנשים היו קונים כבר את המוצרי חלב, היו קונים גבינות וגבינה לבנה וקוטג' או לא יודע מה, כל מה שיש לנו היום בישראל, זאת אומרת, גם מסוימת זה נשמע שהיה, זה היה פחות מתקדם מהמערב במובן הזה.
פחות, זה אין ספק. ולא שלא היה גבינה בתוך חנות. הייתה גבינה בתוך חנות, אבל האיכות של הגבינה הייתה לא מספקת.
מבחינת מזון לא היה מחסור, אבל כן היו לפעמים תורים.
נכון, היו תורים, והמזון מה שאנחנו קנינו היה באיכות לא מספקת.
מה לגבי מוצרים אחרים, מוצרי חשמל וכאלה?
דוגמה, אנחנו קנינו מכונת כביסה הביתה, זה היה קשה להשגה. כדי לקנות מכונת כביסה, אנחנו נסענו למוסקו. מכונת כביסה חצי אוטומטי, זה לא אוטומטי, עכשיו זה היה חצי אוטומטי, אבל עדיין זה היה די מצוין בשביל משפחה. הבאנו בחזרה עם רכבת, שילמנו כסף, ארזנו, והבאנו את המכונה בחזרה לרוסטוב. כלומר, ללכת לחנות באיפה שאנחנו גרנו, אנחנו לא יכולנו ללכת ולקנות. זה היה בלתי אפשרי.
כי פשוט לא היה?
פשוט לא היה, בדיוק.
בוריס מדבר על החיים בשנות ה-80 במעצמת העל העולמית. הוא מספר שלא היו מוצרי בשר, וגם מוצרי החלב שהיו, היו באיכות כל כך נמוכה שהם העדיפו להכין אותם בעצמם. מכשירי חשמל בסיסיים כמו מכונת כביסה היו קשים מאוד להשגה. רובנו הסתובבנו פה בשנות ה-80 בישראל. לכולנו הייתה מכונת כביסה בבית, ואף אחד לא הכין גבינה לבנה. ברור שכלכלת ברית המועצות פיגרה אחרי המערב, והדבר לא טעם את רמת ההישגים שלה במדע ואת הכוח הצבאי והפוליטי שלה. הכלכלן ההונגרי יאנוש קורנאי טעה למה הוא מתקשה כל כך להשיג מוצרים בסיסיים. למה יש צורך בקשרים או בתורים ארוכים כדי להשיג את המוצרים הטובים? הוא טבע את המושג כלכלת מחסור. כלכלת מחסור היא מצב שבו יש חוסר אז ומתמשך במוצרים במשק. החוסר מופיע בכל הרמות, במוצרי צריכה, במוצרים תעשייתיים ובחומרי גלם. לעתים החוסר במוצר זה או אחר נעלם, הוא מוחלף בעודף זמני, ושוב חוזר למחסור. קורנאי טען שכלכלת מחסור נגרמת כאשר מחירי המוצרים אינם משקפים את השווי האמיתי שלהם ללקוח או את העלות שלהם ליצרן. כאשר העלות של מוצר היא נמוכה מדי, הצריכה שלו תעלה. ברגע שהצריכה תעלה על הייצור, המוצר יתחיל להיות לא זמין. מדי פעם הוא יופיע ואז מיד כולם ירצו לקנות אותו. הם ינסו לאגור ממנו כמה שניתן, כי הם לא יודעים מתי הוא יופיע שוב בחנויות. בסופו של דבר, מוצרים יתבזבזו, או שאנשים יחפשו להם תחליפים לא מוצלחים. לדוגמה, לקנות בגדים במידות לא נכונות, כי זה מה שהם הצליחו להשיג, ולתפור אותם מחדש. לקנות משהו שלא צריך, רק בשביל לסחור בו בעתיד. או אפילו לייצר בעצמם מוצרים שהם לא מצליחים להשיג. גם אני ואתם חווים פה ושם בחיינו תופעות של כלכלת מחסור. לדוגמה, אני נתקל בזה כאשר אני עושה את הטעות והולך לקניון בסוף אוגוסט. אני מגיע למתחם המזון עם המשפחה, ומגלה שכל השולחנות תפוסים. אני אומר לאשתי, לכי תזמין לנו אוכל, ואני אתפוס מקום. אני והילדים מסתובבים, מחכים, ותופסים מקום. הייתי מעדיף לעמוד עם אשתי בתור ולבחור בנחת מה להזמין, אבל במקום זה, אני יושב ותופס את המקום, בכדי שיהיה לנו איפה לשבת כשיגיע האוכל. בזמן שאני יושב שם, אני שם לב שבערך שליש מהאנשים שיושבים בשולחנות מסביבי לא באמת אוכלים. הם רק תופסים מקום. כלומר, בגלל שאין עלות כלשהי לישיבה שם, ובגלל שכולנו חוששים שלא ימצא מקום כשיגיע האוכל, כולנו למעשה מגבירים את המחסור, בכך שלמעשה אנחנו מבזבזים את המשאב הזה, שנקרא שולחן בקניון. כולם פשוט יושבים שם ותופסים את המקום לאחר כך. עכשיו תתארו לכם שאי הנוחות בחיפוש מקום בקניון באוגוסט מופיעה בכל תחום בחייכם. בקניות בסופר, בהזמנת קו טלפון, ברכישת טלוויזיה או מקרר, ברכישת רכב, בכל מקום. כל מה שתרצו, אין.
אתה הולך לפי השמועה או לפי הקשרים שלך, שיש לך, פתאום נודע לך בטלפון. המכירה של דודה היא נודע לה מכירה שלה מההוא, מהזה, מתקשרת ואומרת, תשמעו, עוד שעתיים בחנות כזה וכזה, מופיע נייר טואלט. ואז אתה תופס את הרגליים ורץ משם, ואתה מגיע, אתה לא הראשון, ואז אתה כותב על הקו היד מספר, ואז אתה מחכה. ולפעמים אני אומר שהנה אני רץ, מישהו מקרוב משפחה תחליף אותי כיכר בחוץ, כי זה היה חורף, והיה מינוס 15 מעלות. והחנות עדיין לא נפתח, לא נפתחה. אז אני עומד בתור ומחכה. ועוד שעתיים שאני כבר מת ואני כחול בגלל שזה קר, קר נורא, אז מישהו מבני משפחה בא ומחליף אותי ואני נכנס לבית קצת להתחמם ולשתות תה. ואחר כך עוד שעה אני מחליף. וזה לא אומר שזה יספיק לכולם, כי תור הוא מתקדם ונניח אני במספר 100, ונותנים להיכנס לחנות כל פעם 15 איש. אז אתה עומד ומחכה, עד שהתור שלך מגיע, ואז יוצא מישהו ואומר, נגמר, ואז סתם עמדת. או שאתה נכנסת וכן, קנית. וגם לא יותר משניים ביד אחד. אז אני תופס מקום ורושם שני מספרים, עבורי ועבור אשתי. אז אנחנו מקבלים כל אחד שניים.
התורים הארוכים גם השפיעו על מקומות העבודה. ברגע שהגיעה שמועה על מוצר שצפוי להגיע לחנות, אנשים היו עוזבים את מקומות העבודה שלהם והולכים לעמוד בתור. תחשבו על זה, לעמוד שעות בתור, בשביל הסיכוי להשיג שניים, שלושה גלילי נייר טואלט, או נעליים, או נקניק. עד כמה זה לא יעיל? עד כמה זה פוגע במוצרים שאותם עובדים אמורים לייצר? בסופו של דבר המוצרים אותם הם מייצרים יהיו חסרים, ויגרמו לאנשים אחרים להפסיד עבודה בשביל לעמוד בתור עבורם. הבעיה הכי גדולה של כלכלת מחסור היא שמשפיעה גם על הייצור. המפעלים עצמם שמייצרים מוצרים הם גם צרכנים של חומרי גלם ומוצרי ביניים. גם מנהלי המפעלים מוצאים את עצמם במאמץ מתמיד להשיג חומרי גלם. גם במפעלים מוצרים מסוימים חסרים ואחרים נאגרים. עלות חומרי הגלם אינה מהווה שיקול עבור מנהל המפעל. המטרה היא רק להשיג כמה שיותר חומרי גלם. במצב כזה גם אין עניין בניצול יעיל שלהם. ההתנהלות הזו עם חומרי הגלם של מנהלי המפעלים גורמת למחסור בחומרי גלם במפעלים מסוימים ולעודף באחרים. במפעלים שבהם יש מחסור, העבודה תיעצר, דבר שיפגע בתפוקה. לדוגמה, בנגריה אחת יש עודף בלוחות עץ, אבל אין מסמרים, ובשנייה יש מסמרים, אבל אין לוחות עץ, ואז יש מחסור בארונות. אם גם המפעל למסמרים נמצא באותה הבעיה של חומרי גלם, אז יש מחסור כללי במסמרים. וכך, כלכלת המחסור מזינה את המחסור של עצמה. זה מזכיר לי בדיחה. בברית המועצות היה ידוע שהתור לקניית רכב הוא 10 שנים. היית מפקיד את הכסף ומחכה 10 שנים עד שקיבלת את הרכב. אז ככה, איש אחד הולך לפקיד ומשלם לו את הכסף לרכב. הפקיד אומר לו, בסדר, הכל מסודר, תחזור עוד 10 שנים לקחת את הרכב. האיש שואל, בבוקר או בצהריים? מה? שואל הפקיד. האיש אומר, לבוא לקחת את הרכב בבוקר או בצהריים? הפקיד מתעצבן, זה עוד 10 שנים, מה משנה אם בבוקר או בצהריים? אז האיש אומר לו, פשוט הזמנתי אינסטלטור והוא מגיע בבוקר. הכסף שיחק תפקיד משני בכלכלה. המטרה לא הייתה להשיג כסף, אלא להשיג מוצרים. גם בשפת הדיבור, למרות שקיימת ברוסית המילה לקנות, נהגו לרוב להשתמש במילה להשיג או לקחת. בברית המועצות התנהלה כלכלת צללים. סחר חליפין בכל מה שניתן היה להשיג.
זה נכון שברוסיה הכסף זה היה רובל. אבל היה יחידת כסף יותר יציב מדולר. זה היה אלכוהול. בזמן שאתה בא ואתה רוצה לזכור מישהו שיעזור לך נניח בסבלות, אז אתה לא מציע לו רובלים, כי ברובלים אני לא חושב שמישהו היה מסכים, אבל כשאתה מביא לו בקבוק וודקה, אז זה היה משהו אחר לגמרי. זה היה חלק מהבארטר שעבדתי כטכנאי CNC. אז חלק מהעבודות היו עבודות טיפול במעגלים אלקטרוניים. והטכנולוגיה היא דרשה מאיתנו להשתמש באלכוהול, בכוהל. בכוהל של 96% זה כוהל ממשי. אז אני הייתי מקבל בחודש 2 ליטר כוהל. ושני ליטר כוהל אני הייתי צריך לבזבז על שטיפת מעגלים. זה היה הייעוד. אבל אף אחד לא השתמש בכוהל בשביל זה. עכשיו, כוהל זה היה דולרים. מבחינת הערך, ואני השתמשתי בזה כמה פעמים כדי לעשות דברים בבית, כמו לדוגמה אני בניתי ארון בגדים, אז לכל דבר היה מין כזה, היה מחיר, אני הולך לעשות את זה ככה, זה היה 100 גרם, לעשות את זה ככה היה 200 גרם, אז אני בבקבוק של חצי ליטר של אלכוהול בזמנו עשיתי את כל הידיעות של אהרון.
לא רק אהרון תמורת אלכוהול מהמפעל. לכל מקום שהלכת אליו, כל שירות שרצית לקבל, היית צריך להביא מתנה. אם רצית לקבל שירות טוב מהרופא, אם רצית להתקבל לבית ספר טוב, כל פקיד ממשל שהיית צריך ממנו שירות, שוטר, מוכר בחנות ממשלתית שבה יש מוצרים שקשה להשיג, כולם לקחו מתנות. התחלנו בכך שמחירי המוצרים לא שיקפו את העלות האמיתית שלהם ליצרן או את התועלת שלהם לצרכנים, וכך נוצר מחסור. אז למה בעצם המחירים של המוצרים לא היו נכונים? הסיבה היא שבברית המועצות המדינה שלטה בהכל. מאחר וקומוניזם היא שיטה שבה אסור שיהיו בעלי הון שמחזיקים במפעלים, במכונות ואדמות, את מקומם של בעלי ההון לקחה המדינה. היא החזיקה בכל אמצעי ייצור במשק. ואם המדינה מייצרת הכל, אז היא זו שמחליטה כמה עולה כל מוצר וכמה לייצר ממנו. היא גם היחידה שמעסיקה אנשים, ולכן היא קובעת גם את השכר. קוראים לזה כלכלה מתוכננת. כלומר, כלכלה שבה השלטון קובע כיצד יתנהל כל פרט קטן בכלכלה. המשכורות, המחירים וכמויות המוצרים שיוצרו. מה יצריכו התושבים וכמה מכל מוצר. לשם כך, נדרש צבא של מאות אלפי מתמטיקאים וכלכלנים, שנקראו המתכננים. תחשבו על זה. אתם קבלני בניין ורוצים לבנות בניין. יש לכם המון אפשרויות. בנייה בעץ או בלבנים, שימוש במכונות או אנשים, יותר פלדה ופחות בטון או להפך. בכלכלת שוק יש מחיר לכל דבר. המחיר משקף את סך הרצונות של כל השחקנים בשוק. אם יש אולימפיאדה בסין בשנה הבאה, מחיר המתכת עולה. אולי עדיף להשתמש בעץ לבניית הבית. אם יש מחסור בבנאים, השכר שלהם עולה. ואז כדאי לקנות טרקטור או מנוף ולחסוך בפועלים. אבל בברית המועצות, הממשל היה צריך להחליט את כל ההחלטות האלה. הדברים האלו נקבעו על ידי המתכננים. אבל מה הדרך של המתכננים לדעת מה עדיף? לדוגמה, מה עדיף, בית עץ או ברזל ובטון? הדרך לדעת את זה היא לשאול את כל צרכני הברזל והבטון בכמה בטון וברזל הם משתמשים, וכך גם את כל משתמשי העץ. וגם צריך לקבל החלטות מה יותר חסר לנו, סירים מברזל או קרונות רכבת או בתים. אתה שואל את יצרן הסירים והוא אומר שחסר לו ברזל לסירים, ויצרן הרכבות אומר שחסר גם לו. גם הצרכנים רוצים עוד תחבורה ציבורית ועוד צירים ועוד דיור. הבעיה הזו נקראת בעיית הידע, או למעשה בעיית חוסר הידע. בעיית הידע של הכלכלה המתוכננת. כאשר אתה שולט במחירים, הדרך לבחור למי לתת מה, מדרדרת בסופו של דבר למסע ומתן. במצב כזה, כל הצרכנים יגידו שהם זקוקים לחומרי גלם. למה לא להגיד? זה לא עולה להם כלום. בעיית הידע היא לא רק בעיה של איסוף מידע, או בעיה של מידע מוטה על ידי אינטרסים. גם אם היה את כל המידע, עדיין היה קשה להחליט מה יותר חשוב לייצר. אני רוצה מחבת חדשה במקום זו ששורפת לי את האוכל, והשכן רוצה להחליף את הטלוויזיה שלו שעושה בעיות. מה יותר חשוב? מה לייצר? בשנות ה-80 יצא בהוצאה מחתרתית ספר. הספר נקרא חיים אחרים, והוא נכתב על ידי אדם שזכה להצצה מבפנים על התנהלות המכונה הקומוניסטית. הוא היה אחד מהמוני המתכננים האלו. הוא עסק במרבית מיומו בחישובים מורכבים המשקללים את הצרכים של כל המשק. אבל הוא הבין שלמעשה הכמויות והמחירים נקבעו פחות בפחות על ידי חישובים וניתוחי עלות, ויותר על ידי מסע ומתן עם נעלי המפעלים. המחבר ראה כיצד התכנון המרכזי כושל, כיצד מנהלי המפעלים דורשים עוד ועוד חומרי גלם ומספקים פחות ופחות מוצרים, כיצד פעולה פשוטה של ייצור מוצר מסוים הופכת למסכת של מסעים ומתנים על כמות חומרי הגלם הנדרשת. מנהלי המפעל תמיד מנסים להשיג כמה שיותר חומרי גלם. אם הם מצליחים, הם גורמים למחסור במקום אחר בתעשייה. והמחסור גורר מוצרים גרועים או מחסור במוצרים. זה מזכיר לי סיפור שקרה לחבר שלי באוניברסיטה. במהלך הלימודים חבר שלי קיבל טלפון מהמפקד שלו במילואים, שביקש ממנו להגיע לכמה ימי מילואים ממש מהיום למחר. החבר שהיה ביחסים טובים עם המפקד, הוא הסכים והגיע. ביום הראשון הוא לא ממש קיבל משימות. הוא פשוט עבר בין המשרדים השונים, שתה קפה עם חברים ותיקים, ואכל ארוחת צהריים בחדר אוכל קצינים. ביום השני הוא עדיין לא קיבל דבר לעשות. הוא ניסה להבין מה העניין, והוא לא קיבל תשובות ברורות. ביום השלישי כבר נמאס לו. מהקפה, משיחות הסרק, הוא לא ויתר למפקד שלו עד שיבין מה דחוף כל כך שיגיע למילואים אם אין לו מה לעשות שם. המפקד התוודה בפניו שפשוט עוד רגע נגמר את השנה, והוא לא סיים את מכסת ימי המילואים שהוא יכול לזמן. אם המפקד לא ינצל את המכסה, בשנה הבאה מפקד הבסיס ייתן לו פחות ימים, ואז כאשר הוא באמת יצטרך איש מילואים, לא יהיו לו. זו דוגמה נהדרת, כי ימי המילואים לא עולים כלום למפקד שמקבל אותם, אבל עולים המון למדינה. מפקד הבסיס צריך לבחור למי לחלק את ימי המילואים לפי הצורך, אז פשוט כולם דואגים להראות שאין להם, כדי שיתנו להם יותר. נחזור לספר חיים אחרים. בנוסף לקושי האמיתי לגלות כמה חומרי גלם דרושים לכל מפעל, המחבר גילה לקוראים את מה שהיה ידוע לכל. מנהלי המפעל והעובדים לא מתעניינים בייצור מוצרים איכותיים או בצורה יעילה, אלא בעיקר בכמה חומרי גלם או מוצרים הם יצליחו להוציא מהמפעל ולסחור בהם עבור עצמם. מנהל מפעל לא התבייש לספר שהוא מבלה חצי מהיום שלו בניהול המפעל, ואת החצי השני באיתור מנהלים שאיתם יוכל לסחור בחומרי גלם ומוצרים מהמפעל שלו. ולא רק מנהלים. זו הייתה תקופה שבה יכולת להיכנס למפעל עם מסעית ופקט מלברו, ולהמיס כל מה שרצית מהמפעל תמורת סיגריות.
שלמעשה אנשים היו גונבים דברים מהמפעל. כלומר, היו מתייחסים לדברים שנמצאים בסביבך, זה כאילו חלק ממה ש... מהמשכורת שלא קיבלת, משהו כזה. זה לא התייחסו לזה גם כגניבה. כלומר, לדוגמה, היה לי מכירה שאני הכרתי עוד מהחברים של ההורים שלי, שהייתה נכה והייתה צריכה הליכון. והליכון, להשיג הליכון ברוסיה, זה היה דבר מאוד נדיר ובלתי אפשרי ככה סתם להשיג אותו. ללכת ולקנות אותו, או שלקבל אותו כמו שכאן, ביד שרה, או באיזשהו מקום, זה היה טירוף, זה היה חלום. לא היה. והיא הייתה צריכה מתקן כזה. ואז אני, בעזרת אלכוהול, ובעזרת סרטוטים שעשיתי, בניתי למתקן כזה. כמו שצריך, אני לא זוכר כמה זה עלה לי. שני בקבוקים, או בקבוק אחד, לא זוכר. אבל זה היה הכסף שאני שילמתי, ואחרי שהמתקן היה בנוי, אני פירקתי אותו כי הוא היה בנוי ככה שאפשר לפרק להרכיב, ובמצב שהוא מפורק, אני עוד שילמתי כמה גרם של אלכוהול כדי להוציא את זה מהמפעל החוצה, הרי זה הכל בא במפעל. אז אפשר להגיד שזה גניבה, אפשר להגיד שזה סגנון החיים.
הסיפור של בוריס מלמד על חוסר היעילות שהתקיימה בברית המועצות. בוריס נאלץ להשתמש במשאבים של מקום העבודה הממשלתי שלו, על מנת לעזור לחברה בצרה, שלא יכלה להשיג מוצר חיוני בשום דרך חוקית. הוא נאלץ לתכנן בעצמו ולבנות מחומרים שיהיו זמינים לו, ולאו דווקא המתאימים ביותר או היעילים ביותר, את ההליכון. הרי ברור שבקו ייצור במפעל שמייצר אביזרים לבעלי מוגבלות, היו מייצרים את ההליכון הזה באופן הרבה יותר יעיל. כשסוכמים את כל חוסר היעילות הזו, את העמידה ארוכה בתורים במקום לעבוד, את המאמץ להשיג מוצרים על ידי סחר חליפין, או אפילו בנייה שלהם במו ידיך, את המפעלים שהעבודה שלהם נעצרת כי אין להם חומרי גלם, ומפעלים אחרים בהם מבזבזים חומרי גלם רק כי הם הצליחו להשיג אותם, את הגנבות מהמפעלים, כל אלו יצרו כלכלה לא מתפקדת. כלכלה שבה המקושר שורד, הקומבינטור שורד, אבל בסך הכל לכולם יש הרבה פחות. הספר חיים אחרים נתן לקוראים שלו הצצה לשיטה אחרת. שיטה שאסור היה לדבר עליה בברית המועצות, אבל לדעתו היא הייתה הפתרון היחיד, כלכלת שוק. הוא חשף בפני קוראיו את היתרון של מחירים חופשיים וכלכלה חופשית, בהם מחירי המוצרים מסדרים את השוק. מחירים חופשיים נותנים לכל אחד מהשחקנים מידע לגבי סך הרצונות של כל השחקנים האחרים, באופן ששום מתכנן מרכזי לא יוכל לעשות לעולם. הכלכלה החופשית מונעת בזבוז של חומרי גלם, רק בגלל שיש להם פתאום מחיר. המחבר חשף בפניהם את הכוח המניע של תחרות חופשית, שמחייבת את המפעלים לייצר מוצרים טובים ביעילות, אחרת הם פשוט יוחלפו על ידי מפעלים טובים יותר, שמייצרים בזול יותר או באיכות טובה יותר. הוא ניסה להניע את הקוראים לפעולה. אם דבר לא ישתנה, אתם וילדיכם תמשיכו להתרוצץ בין החנויות, ללבוש בגדים דהויים ולנעול נעליים קרועות, לחכות 10 שנים בתור לדירה ולקלל את הטלוויזיה או המקרר המקולקלים, לחיות ולעבוד באי סדר הולך ומתנוון. והקוראים שלו קראו והפנימו. באותה התקופה ברוסיה הסתובב כלכלן צעיר עם חלומות גדולים על שינוי. הוא היה כמעט אלמוני לחלוטין, אבל השתלשלות האירועים והאופי המיוחד שלו יהפכו אותו לדמות מפתח במהפך המתקרב בברית המועצות. אנטולי צ'ובייס. אנטולי צ'ובייס נולד בשנת 1955 למשפחה יהודית. אביו היה קולונל בצבא ושירת במלחמת העולם השנייה. לאחר מכן הוא היה מרצה לפילוסופיה קומוניסטית באקדמיה צבאית. צ'ובייס היה צעיר מרשים, בלונדיני וגבוה, רהוט ומלא ביטחון. הוא גם היה מאוד מאוד דעתן, מאוד צודק, מאוד מאמין ברעיונות מסוימים ושולל אחרים. היה קשה מאוד לשכנע אותו. בשנת 1977 סיים את לימודיו במכון לכלכלה בלנינגרד. הוא החל לעבוד שם ככלכלן ועוזר לפרופסור במקביל ללימודי דוקטורט. לימודי הכלכלה ריתקו את צ'ובייס. הוא נהנה לקרוא וללמוד. בשלב מסוים בלימודי הדוקטורט הוא גם זכה לקבל גישה לחדר הספרים האסורים. חדר הספרים האסורים היה חדר שבו ניתן לקרוא ספרים ומאמרים אקדמיים מערביים. בכדי לקבל גישה לחדר הזה, נדרש הפרופסור שאיתו עבד החוקר להצהיר שקריאת הספרים דרושה למחקר שאותו הוא מבצע. לאחר מכן הביאו את הבקשה לראש המחלקה לכלכלה, ולבסוף נדרש הרקטור לחתום עליה. גם אז, אחרי שהתקבל האישור המיוחל, לא ניתן היה להוציא את הספרים מחדר הקריאה, ואף נאסר להכניס או להוציא דפים ורשימות מחדר הקריאה. כל זה בשביל לקרוא ספרים ומאמרים בני עשרות ומאות שנים, עם מילים נוראיות כמו תחרות, שוק חופשי ומחירי שוק. בכל אופן, צ'ובייס בילה שעות רבות בספרייה, גם בחדר הקריאה וגם בכלל. הספרייה הייתה מקום שבו נפגשו הכלכלנים הצעירים והחליפו ביניהם רעיונות. אבל גם שם תמיד היה חשש שהאדם שמולך או זה שמאזין הוא למעשה מודיע של הקגב, ונדרשה זהירות בהבעת דעות קיצוניות מדי. פעם בשנה, בסתיו, יצאו כל עובדי המכון לכלכלה לעזור בקציר תפוחי אדמה בחוות שמסביב ללנינגרד. ההשתתפות בקציר הייתה כמובן חובה. כאשר היו בקטיף, הם התגוררו בשדות במבנים מבודדים, שהדרך היחידה אליהם הייתה בנסיעה ארוכה בטרקטור. בלילות הם השתעממו, ובעיקר דיברו והידיינו אל תוך הלילה. בסתיו 1979, כאשר היה בן 24, התגורר צ'ובייס בחדר עם שני חוקרים נוספים. צ'ובייס היה באותה התקופה קומוניסט נלהב. הוא עבד כמו רבים אחרים על פתרונות לבעיית הידע, על מציאת הדרך הנכונה למצוא מה באמת כמות חומרי הגלם הנדרשת לכל מפעל. היה ברור לכולם שהכלכלה חולה ודרוש תיקון, וחוקרים רבים עבדו על פתרונות. חבריו לחדר גם הם עבדו במכון, אבל במסגרת עבודתם הם זכו להצצה על התנהלות המפעלים מבפנים, על הגנבות, על חוסר היעילות בחומרי הגלם. שם, בחווה המרוחקת, סוף סוף הייתה להם הזדמנות לדבר, בלי חשש שהקגב מאזין. צ'ובייס היה משוכנע לחלוטין שקיימת דרך לפתור את המצב, שניתן לקיים קומוניזם יעיל אם רק תיפטר בעיית הידע. החבריו היו מיואשים מהשיטה. הם התעקשו שהמצב חסר תקנה, שבעיית הידע היא רק אחת הבעיות. הגנבות מהמפעלים על ידי העובדים ובעיקר ההנהלה, האיכות הנמוכה כל כך של המוצרים שיצאו מהמפעל. אחד החברים מתיח בצ'ובייס, אתה לא מבין שלאף אחד לא אכפת? הדבר היחיד שאכפת למנהל המפעל הוא כמה הוא יצליח לגנוב מהמפעל. הוויכוחים נכנסו אל תוך הלילה, אך בסופו של דבר השתכנע צ'ובייס שהחיפוש אחר פתרון לבעיית הידע הוא חסר תועלת. הוא החליט שהשלושה צריכים לכתוב ביחד מאמר. מאמר שיסביר מדוע לדעתם חיפוש אחר פתרון לבעיית הידע הוא חסר תועלת. הם נפגשו בבתים שלהם ולא בספרייה כדי שיוכלו לדבר בחופשיות, וניסו לכתוב את המאמר. הימים חלפו והפגישות התארכו, אך לבסוף הם הבינו שאין אפשרות אחרת. הדרך היחידה שהם יכולים לחשוב עליה היא כלכלת שוק, מחירים חופשיים וביטול התכנון המרכזי. אבל בשנת 1980, המילים האלו יכלו לגרום לך לאבד את עבודתך ולהכניס אותך לכלא. אנטולי צ'ובייס בכל אופן כבר לא היה קומוניסט. צ'ובייס החל לארגן סמינרים שבהם ניסה בזהירות המתבקשת לדון על רפורמות אפשריות בברית המועצות. רפורמה לא הייתה מילה אסורה אז. כל הדיונים לא זלגו לכלכלת שוק או רכוש פרטי, הדבר היה אפשרי. הסמינרים של צ'ובייס הפכו פופולריים מאוד במכון לכלכלה בלנינגרד. הוא לא היה הדובר המרכזי, אלא רק המארגן ומשתתף, אבל הוא הפך למנהיג הקבוצה, שהלכה וגדלה מיום ליום. הקבוצה הזו קראה את הספרים האסורים בספרייה. הם גם השיגו והעבירו ביניהם את חיים אחרים ואת כלכלת מחסור של קורנאי, והספרים האלו ריתקו אותם. הם תיארו בדיוק רב את הרעות החולות של הכלכלה הקומוניסטית, והציעו דרך לפתרון. צ'ובייס הבין שבשביל לעשות שינוי הוא צריך לצאת מגבולות לנינגרד. הוא צריך להגיע למרכז העניינים, למוסקבה. למכון לכלכלה בלנינגרד לא הייתה יוקרה מספיקה בשביל לעשות שינוי. המרכז היה במוסקבה. חבר הכיר לו כלכלן מבריק, בן לאצולה הקומוניסטית ומקושר מאוד בהנהגה שעבד במוסקבה. איגור גיידר. גיידר היה גם הוא שותף להשקפות של צ'ובייס, אבל הוא היה במרכז העניינים. הוא עבד על מאמרים ותוכניות עבודה שהגיעו ישירות לקרמלין. צ'ובייס הזמין את גיידר לפורומים בלנינגרד, אבל גיידר מעולם לא מצא זמן להגיע למוסד הקטן הזה שבו עבד צ'ובייס. לבסוף, נסע צ'ובייס למוסקבה להיפגש איתו. בשיחה ביניהם הם גילו עד כמה הדעות שלהם דומות ונוצרה ביניהם ידידות. בשנת 1985, כאשר גורבצ'וב עלה לשלטון, קיבל הצוות של גיידר משימה להכין תוכנית, תוכנית לרפורמה בכלכלה. גיידר הזמין את צ'ובייס ואת הקבוצה שלו לשתף איתם פעולה, והם עשו זאת בהתלהבות. החלום של צ'ובייס התגשם. הצוות שארגן סביבו, הדיונים הארוכים, 5 שנות הפעילות, התנקזו למסמך הזה שהוא זכה להשתתף בו, ושיגיע ישירות לקרמלין, ואולי אפילו לידיו של גורבצ'וב. הם כתבו מסמך בין 120 עמודים. הם הציעו לנטוש את התכנון המרכזי ולתת חופש למחירים לתכנן את הכלכלה. המסמך הוא עבר לקרמלין, והתשובה הייתה שהתוכנית נדחתה. היא הייתה נועזת מדי. צ'ובייס וגיידר ראו כיצד החלום על שינוי נגוז עם התחייה. אבל עוד באותו היום, כאשר גורבצ'וב נשא נאום, הוא השתמש באותם המונחים שבהם הם עשו שימוש בהצעה. האם גורבצ'וב קרא והפנים את ההצעה שלהם? נראה היה שהשינוי לא רחוק כמו שחשבו. זהו להיום. בפרק הבא נדבר על הפריסטרויקה, התוכנית הכלכלית שהייתה אמורה להחזיר את כלכלת ברית המועצות למסלול הצמיחה, על האנשים שהובילו אותה ועל אלו שהשכילו לנצל אותה בכדי לצבור הון. תודה לבורי סינדלר על שעתיים של שיחה מרתקת. אני ממליץ לכל אחד שמכיר מישהו שחי בברית המועצות בתקופה הזו לשאול אותו על החיים שם. אני בטוח שהסיפורים ייקחו אתכם לעולם אחר, מוזר ומעניין. חפשו אותנו בפייסבוק כשבגרוש היחור פודקאסט כלכלי היסטורי. בנוסף, אני מחפש סיפורים מעניינים מההיסטוריה שאפשר לעשות עליהם פרקים, ואני אשמח לקבל את הרעיונות שלכם בדף הפייסבוק.